ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.
שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של ניהול בתנועה, והיום אנחנו נדבר על החזון שיכול להיות אחד משני דברים. או עוד איזושהי מילה מפוצצת, מילה בפאתוס שלוקחת אותנו לשום מקום, או כוכב הצפון הארגוני שלנו, שבעצם מסמן לכל העובדים, בכל הדרגים השונים, מה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, ונותן להם חופש פעולה כדי להגיע ליד בצורה הטובה ביותר, והאפקטיבית ביותר, והיצירתית ביותר. איתנו נמצאת דומיניק אביטל, שממש לאחרונה, אחרי 7.5 שנים שהייתה יועצת ההנהלה לתהליכים אסטרטגיים ברפאל, הצטרפה אלינו לצוות OD Consulting בתור מנהלת חטיבת האסטרטגיה וניהול שינוי, שתשפוך לנו אור על הנושא ותסייע לנו ולמאזינים שלנו בדרגים הבכירים להבין למה לי חזון בכלל, האם החזון שלי הוא טוב, ואיך בונים ומגבשים חזון שעוזר לאנשים להירתם אליו, ואיך מתאימים אותו בארגון. מה קורה, דומיניק?
בסדר, כיף לשוחח ככה בתקופה מעט יותר רגועה. מה נשמע, עומר?
בסדר גמור. אז בואי נתחיל אולי טיפה מהאוביוס. מה זה חזון? למה זה רלוונטי לארגון? מה אכפת לי מחזון?
קודם כל, לפני הכל, אתה שואל שאלה טובה, והרבה פעמים אני פוגשת מנהלים שכשאנחנו מדברים על תכנון אסטרטגי, ואני אומרת להם, בוא נתחיל רגע מהחזון, אז הם אומרים, אוי, עזבי אותי מהפקפקה הזה, מהשלט שתלוי על, הפלקט שתלוי בכל משרד, שאף אחד לא זוכר מה כתוב בו, שהוא לא רלוונטי לאף אחד, ובמקרה הטוב זה משהו מעוצב ויפה, ובמקרה הגרוע, זה נמצא בשירותים. לא, אני צוחקת. וזה נכון, כי אני חושבת שבתהליך נכון לבנייה וגיבוש של חזון, זה הופך להיות משפט בעל משמעות, אבל בתהליך שגוי, ואולי קצת נדבר על זה אחר כך, או בתהליך לא מובנה ולא מנוהל, זה יכול להיות משפט נבוב, מפוצץ וחסר ערך עבור הארגון. אני חושבת שקודם כל צריך להגיד, קודם כל ולפני הכל צריך להגיד שחזון הוא בעצם בראייה שלי מנגנון הניווט של הארגון. הוא נותן לארגון כיוון, הוא נותן לאנשים משמעות, הוא מגדיר במידה רבה את סדרי העדיפויות ואת איך הארגון רוצה לראות את עצמו במצב המיטבי שלו. אני חושבת שחזון הוא חשוב במיוחד בתקופה הזאת, כי דווקא בתקופה שאנחנו נמצאים, אפרופו הפתיחה שלנו, של אי ודאות, של כאוס, של שינויים מהירים ורבים שקורים, בלי מצפן, זה כמו ספינה בסערה, בלי מצפן היא יכולה להסתחרר סביב עצמה ולא להתכוונן לשום מקום להשקיע המון המון משאבים, ובמקרה הטוב להתקדם לאט, ובמקרה הרע לאבד כיוון ולשקוע לתוך עצמה. ולכן מאוד חשוב שלכל ארגון תהיה בעצם את תמונת העתיד הנשאפת שלו, של איך הוא רואה את עצמו במיטבו, והדבר הזה חשוב במיוחד לא רק בשביל המנהלים או בשביל המנכ״ל, אלא באמת בשביל לגייס את כל הארגון, סביב איזושהי תמונה משותפת. הרבה פעמים מתבלבלים בין חזון לייעוד, ליעדים. אני אוהבת לקחת את האנלוגיה אולי שחוקה, אבל מאוד עושה סדר של סיימון סינק, שמבחין בין השלושה ואומר, החזון, הייעוד הוא הלמה, למה הארגון קיים, החזון הוא הלאן, והיעדים זה איך נעשה וכמה נעשה. זאת אומרת, הייעוד מתאר את התכלית העמוקה והמתמשכת של הארגון, הוא יציב לאורך שנים, והוא מדבר במונחי ההווה, מי אנחנו, למען מי אנחנו. החזון הוא תמונה עתידית של הארגון, הוא מאוד שאפתני, אבל צריך להיות עם איזושהי נגיעה למציאות, הוא מניע לפעולה והוא ממוקד, ובעצם הוא מספר כיצד נראה העולם כשהארגון יצליח. והיעדים הם באמת התרגום של החזון והייעוד למטרות מדידות, מוגדרות, בזמן, מחולקות לאחראים ומתורגמות לתוכניות עבודה.
אז אני חושב שיש איזושהי מילה שאמרת בהתחלה שקצת תפסה אותי, שבאמת קודם כל אמרת שחזון זה משפט. ואני חושב שעשיתי את ההבחנה הזו בצורה מאוד מעניינת, שבעצם החזון הוא לא תוכנית העבודה המפורקת.
נכון.
החזון זה ה-reason why. זה שיש לי תוכנית עבודה שמורכבת מיעדים, מטרות, זה הרבה פעמים יכול לייצר לי בלגן, אבל החזון, יש פה שני היבטים שאני מבין, שזה גם ה-reason why,
נכון.
וגם הכיוון הכללי.
נכון, וגם תמונת העתיד, זה ה-reason why, ה-reason d'être, כמו שאוהבים לומר, כן? בשפת המקור שלי, הסיבה לקום בבוקר בעצם, הסיבה לקום בבוקר והמשמעות שלמענה אתה מתאמץ עבור הארגון, על מה אתה משקיע את האנרגיה שלך. אני רוצה רגע לתת כמה דוגמאות לחזונות טובים וגם לחזונות לא מוצלחים כדי להבדיל, לתת את המחשה למה זה כן חשוב, כי יש תמיד איזה מין, אוקיי, בוא נדבר רגע למה זה חשוב. אפשר, אני יכולה לתת שלוש דוגמאות יפות, אחר כך אני אעשה זום אין לחזון של רפאל, כי בעיניי הוא מאוד מוצלח, והוא גם עושה עבודה טובה להמשך, אבל אני אגיד רגע, למשל טסלה. החזון של טסלה למשל, זה להאיץ את המעבר אל העולם של אנרגיה בת קיימא. הוא חזון מאוד בהיר, הוא שאפתני, והוא מצייר תמונה של עתיד. דוגמה נוספת, זה החזון המדהים של מייקרוסופט מלפני עשרות שנים, שזה חזון היסטורי שדיבר על מחשב על כל שולחן ובכל בית. במציאות שפעם מחשבים היו חדרים שלמים ונמצאו רק במקומות מאוד, בארגונים מאוד ענקיים, ודרשו מסעיות על גבי מסעיות בשביל להעביר אותם ממקום למקום. המחשבה שכל בית וכל שולחן יוכל להחזיק מחשב, זה חזון שאתה באמת, הוא מדויק והוא נועז, ויש פה באמת תמונת עתיד ממש מדהימה. היום אנחנו אפילו מחשב בכל כף יד, אפילו הלכנו עם זה עוד רחוק, אבל כשהחזון הזה הוגדר, הוא היה באמת יוצא דופן. אני אוהבת גם, שמעתי על בית ספר שמחזיק חזון שאומר שכל תלמיד ירגיש שיש לפחות מבוגר אחד שמאמין בו ללא תנאי. זה מהמם, כי זה כל כך מדויק וזה כל כך אנושי, וזה גם כל כך קטן וכל כך גדול בו זמנית. זאת אומרת, זה כל כך מעורר השראה מצד אחד, וקצר ומדויק, וגם מאפשר לאנשים לבנות מזה סט של פעולות שיביא את הדבר הזה. דוגמאות לחזונות לא מוצלחים, זה לדוגמה להיות מובילים במתן שירות ללקוחותינו. זה משהו מאוד שחוק, הוא לא באמת מגדיר עתיד, הוא לא מדיד, הוא גינרי, הוא יכול להידבק לכל ארגון, אין בו משהו שהוא קצת עמום, אין בו משהו שבאמת מכניס אנשים לאיזשהו מוד השראתי שנותן להם משמעות, או לספק שירותים חדשניים באמצעות מצוינות תפעולית, כל מיני גיבוב של מילים ששוב, לא מציירים בהכרח את החברה שלך, ולא מחברים אותך רגשית לדבר הזה.
אז אני חושב שיש פה נקודה מאוד חשובה, כי בעצם המשפטים האחרונים שאמרת בתור חזון, יכולים כן להישמע מאוד חזוניים, אז אני חושב שלא בהכרח טובים, אבל הם כן יכולים להישמע מאוד חזוניים. אז פה בעצם אני תוהה מה מגדיר מהו חזון טוב.
אני חושב שמה שמגדיר חזון טוב, שהוא יהיה קצר, שהוא יהיה זכיר, שהוא יהיה מעורר השראה, ושהוא ייצר תמונה ולא פעולה. זאת אומרת, הוא ישים איזושהי תמונת עתיד, ולא בהכרח תעשה ככה וככה. פעולות קונקרטיות זה יותר בתוכניות עבודה וביעדים. ולעומת זאת חזונות לא מוצלחים הם חזונות שבעיניי הם גנריים יותר, הם לא זכורים, הם עמומים, הם לא מדברים במונחים השראתיים, אלא יותר מדברים במונחים של פעולות. והם גם יכולים להיות מאוד אדרוקים. אני הייתי רוצה משהו שהוא לא אדרוקי, שאתה יכול לאחוז בו לפרק זמן משמעותי ארוך. אני אגיד רגע משהו על החזון של רפאל, וגם מתוך זה אני רגע אגיד בעיניי למה החזון הזה הוא טוב. אני אקריא אותו ברגע, הוא לא משפט אחד, הוא שלושה משפטים, אבל עדיין, החזון של רפאל זה להיות נדבך משמעותי בביטחון מדינת ישראל, להיות חברה גלובלית, חדשנית, צומחת ורווחית, שמפתחת, מייצרת ותומכת מערכות למידה, וזאת בחזית הצורך המבצעי וקדמת הטכנולוגיה. עכשיו, הקראתי משפט קצת ארוך וקצת פלצני, אבל אם תשאל כל עובד ברפאל, כל עובד לדעתי, עד אחרון, מראשון פועלי הייצור ועד המנכ״ל, כולם ידעו להגיד לך שלושה דברים. שתשאל אותם מה זה חזון רפאל, הם יגידו לך, נדבך משמעותי בביטחון מדינת ישראל, חדשנות וצורך מבצעי. הם יודעים להגיד שרפאל רוצה, לא רוצה, רואה את עצמה מאוד חשובה לביטחון מדינת ישראל, שזה מגייס מלא עובדים כי אנשים רוצים להרגיש שהם עושים משהו חשוב למדינה. הם יודעים שהם יהיו תמיד בחברה שהיא חדשנית, שהיא ב-state of the art הטכנולוגי, ושהיא מחוברת באמת למה שהיום נמצא בטרנדים הכי מתקדמים של הביטחון והצורך המבצעי של צבאות בארץ ובעולם. וזה מאוד מחבר, כי למה? כי אנשים רוצים להיות שייכים לארגון חדשני. אנשים רוצים להיות שייכים למקום שנמצא בקדמת הטכנולוגיה ועושה את הדברים הכי מורכבים, הכי מתקדמים, הכי פורצי דרך. ואנשים גם רוצים להיות שייכים למשהו שתורם למדינה, כי זה נותן תחושת שליחות ומשמעות וערך. ורפאל פונה לאנשים האלה, לאנשים שמחפשים את הדברים האלה, ואלה גם האנשים שהיא מחפשת. אז החזון מתחבר ישירות לתהליכי גיוס. אנחנו שמים את זה, רפאל הייתה שמה את זה בפרונט בתהליכי הגיוס. חזון הזה מתחבר ישירות לתהליכי תיעדוף וקבלת החלטות. כשאתה נמצא בדילמה בין לעשות פרויקט עבור צה"ל ומדינת ישראל לבין פרויקט עבור מדינה זרה כלשהי, מיד בתיעדוף ברור שמדינת ישראל קודמת למדינות אחרות. זה גם מייצר תיעדוף, זה מייצר סדר. כשאתה בדילמה בין לעשות משהו שהוא mass production באיכות בינונית לבין לעשות להשקיע במוצר טכנולוגי פורץ דרך, אתה יודע איפה תשים את השקל השולי. אתה לא תייצר את המוצר הבינוני שמייצרות הרבה חברות אחרות, ואולי מכורות כמו לחמניות, אבל לא, רפאל היא לא מפעל לחמניות, רפאל היא מפעל בוטיק שמייצר דברים שהם ב-high-end. הם היקרים בשוק, אבל הם הכי איכותיים בשוק. אז אני נתתי לך דוגמה, הרבה שנים הייתי ברפאל, אז אני עדיין בתוך ה... אני עדיין מגויסת לשיווק, אבל אני אוהבת את זה, כי באמת ראית איך החזון הוא לא רק סיסמה על הקיר, זה משהו שאנשים, שהוא מפעם באנשים בהיבט של השראה וערך, הוא מפעם בתהליכי הגיוס ושימור כוח האדם כמשהו שמייצר מחוברות, והוא מייצר סט של ערכים שגם משפיע על תהליכי קבלת החלטות. וזה בעיניי חזון טוב.
היית שותפה לכתיבת החזון, או שהוא הרבה יותר
ראשון? לא, בדיוק רציתי להגיד לך את המשפט המשלים, שזה חזון של עשרות שנים. אני באתי, החזון הזה כבר היה קיים, עשינו תהליך של תיקוף, בדקנו את עצמנו, האם אנחנו משנים את הסדר, האם אנחנו משנים את סדרי העדיפויות, האם אנחנו מוסיפים מילה. המילה היחידה שהתווספה בתקופתי היה המילה תומכת, כי היה כתוב רווחית, מפתחת ומייצרת, והוספנו את המילה תומכת, כי אנחנו מבינים שאנחנו לא רק צריכים לייצר את המערכות שלנו, אנחנו היום מערכות הן מערכות עם לגאסי, הרבה שנים אצל הלקוחות, ואתה חייב גם לתמוך בלקוחות, לשמור על הקשר, להיות לתת שירות טוב, ולא רק למכור את המוצרים הטובים. אז בתקופתי המנכ״ל הוסיף, לא בזכותי, בזכותו, אוסיף את המילה תומכת, אבל זה חזון שאחת לכמה שנים אנחנו תיקפנו אותו, וכל פעם מצאנו מחדש שהוא עדיין מגדיר את ה-DNA של החברה, ואני בעיניי זה להוריד את הכובע בפני אנשים שניסחו אותו לפני עשרות שנים.
אז פה אני טועה, כי למרות שלא כתבתי את החזון, את כן בעצם היית שותפה להטמעה שלו כל הזמן. כי
לגמרי.
דורות התחלפו ברפאל, והם צריכים גם להכיר את החזון, גם ללמוד נכון. אותו, גם ליישם אותו. וזה גם דורש בקרה ושיח כל הזמן בתוך הארגון, אני מניח, כדי לייצר שותפות סביב החזון הזה. אז פה אני רוצה לשאול איך מגבשים בכלל חזון, או איך לוקחים חזון קיים ומטמיעים אותו.
זה שתי שאלות. כן, השאלה הראשונה היא באמת איך מגבשים את החזון. אני חושבת שהתהליך של גיבוש החזון הוא באמת תהליך שיכול להתבצע בשתי דרכים שאפשר גם לעשות אותם, לשלב ביניהם. הדרך אחת זה הטופ דאון, שיושבת ההנהלה עם המנכ״ל, איזושהי קבוצה של מנהלים בכירים, ובעצם מגבשת את תמונת העתיד, ואז עושה תהליך של תמה כלפי מטה. ואפשרות גם שנייה היא בוטום אפ, של לעשות איזשהו תהליך של איסוף רעיונות מהשטח. דרך אגב, למשל, אנחנו עשינו את התהליך הזה של בוטום אפ ברפאל, שוב דוגמה מרפאל, זה עשינו את התהליך של בוטום אפ כשהתלבטנו לגבי החזון, ושאלנו את האנשים מהו הדבר ברפאל שאתה הכי מתחבר אליו, שהוא הכי מייצר עבורך את תחושת הערך והמשמעות לארגון, מה מבחינתך התכונה הכי חשובה שיש לארגון הזה. וזה היה מקסים, כי קיבלנו המון תמונות, המון תשובות, וכל התשובות חזרו, הובילו חזרה לנוסח המקורי. אבל בהנחה של הארגון אין חזון, או שהארגון הוא באמת רוצה לעשות איזשהו תהליך של עדכון, אז באמת הסיפור של להגדיר, לייצר איזושהי תמונת עתיד, וזה יכול להיות בכל מיני עזרים מטאפורים כאלה של אם היינו צריכים לצלם את הארגון בעוד 5 שנים, איך הייתה נראית התמונה, אם היו כותבים כתבה על העיתון, על החברה, בעוד 10 שנים כחברה מאוד מוצלחת, מה הייתה הכותרת ומה הייתה התמונה בשער, מה היו שמים בשער, איך נראית התמונה, ומה יהיה כתוב בכותרת, או איזשהו סיפור הצלחה עתידי שבעצם מספר את הסיפור של מה זה הצלחה של החברה הזאת. ושוב, אני חוזרת למאפיינים של חזון טוב, שהסיפור הוא באמת תמונה עתידית, פשוטה, זכירה, גדולה מהחיים, אבל לא מנותקת מהמציאות, שזה ממש חשוב, כאילו טיפה למתוח את זה לכיוון הפנטזיה, אבל לא פנטזיה שהיא על כוכב אחר, פנטזיה שהיא בגדר משהו שאפשר להגיע אליו.
אם אני זוכר נכון, זה גם בדיוק מה שאמזון עשו כשהם התחילו לגבש את האמזון פריים.
נכון.
קודם כל, דיווחו איך זה ייראה בעיתונות, והם פה גזרו אחורה עד למוצר ש...
בדיוק, איך זה ייראה בעיתונות, מה יגידו עלינו? כי יש משהו בתרגילים ההשלכתיים האלה, שאתה מוציא מהבטן את האמירות הכי הכי קמאיות, את הפנטזיות הכי ראשוניות שיש לך לגבי מה זה הצלחה של הארגון, בלי מילים מפוצצות, אפרופו מצוינות תפעולית וכו', אלא משהו הכי הכי בסיסי, ואחר כך אתה מפנפן את זה במילים, אבל בכדי לשים את זה כמובן על בפרונט של בחלון הרעבה של החברה, אז אתה תיקח את המטאפורות האלה ואתה תבנה מהם איזשהו רעיון קוהרנטי, אבל להתחיל מהמטאפורות האלה ומהאנלוגיות הכי קמאיות, לדעתי זה עוזר רגע, וברגע שאתה משלב הרבה אנשים בתוך התהליך, אתה מקבל איזה חדר מראות כזה גדול, ואתה יכול לעשות איזושהי סינתזה של כל התמונות עתיד האלה למשהו שאולי באמת חוזר על עצמו. חוזר והופך למשהו מגובש, ובאיזשהו ויז'ן ספרינט כזה של ההנהלה, לוקחים את כל האמירות האלה ומנסחים את המשפט או את הפסקה המדויקת.
אני שומע פה שני דברים, שאחד הוא בעצם זה שתמיד יש שיח משותף סביב החזון. זה לא סטיב קרל מהמשרד שמחליט יום אחד, היום עושים ככה, זה החזון שלנו, ואף אחד לא מבין מה הוא רוצה. תמיד יש שיח, אבל אני גם כן שומע שבסוף יש מישהו שהתפקיד שלו זה להוביל את החזון הזה, ולהעלות את, בעצם את הדיון הזה.
מאוד נכון. אני חושבת שזה
זה?
גם... קודם כל זה, קודם כל זה יושב אצל המנכ״ל, כן? כמובן, אם יש דירקטוריון, אז מאשרים אצל הדירקטוריון, אבל זה יושב אצל המנכ״ל, אבל... אני רוצה רגע אבל לדייק ולהגיד, אם אני נמצאת עכשיו באיזשהו תהליך עם איזושהי חברה שהם טרום גיבוש החזון, זאת אומרת היה להם איזה משהו לא מוצלח כזה ועכשיו הם נמצאים באיזשהו שיפט והם אמרו בוא נעשה עצירת התבוננות, ואחד הדברים שהבנתי זה שלכל אחד בבטן יש את החזון שלו, כל אחד יש לו תמונה באמת, זה לא שאתה עד שלא שאלת הם לא חשבו על זה, לכולם יש תמונה כזאת שלאן הם היו רוצים שהחברה הזאת תגיע, לא כל התמונות האלה מתלכדות, כמובן שלאנשי הפיתוח יש תמונה קצת אחרת אולי מאנשי הפרודקט, ולאנשי הפרודקט יש תמונה אולי קצת אחרת מאנשי השיווק, והמנכ״ל בכלל מחזיק תמונה רביעית, אבל יש תמונות וצריך רגע להציף אותן, כי ההצפה היא גם... היא גם מאפשרת לראות את הכיוונים השונים שאנשים מובילים את הספינה הזאת, ההוא מושך לפה והשני מושך לשם, ומישהו בסוף צריך להגיד חבר'ה, עכשיו אני אגיד לכם לאן אני מושך, וזה חייב להיות קצה הפירמידה, כי הוא צריך בעצם לכוון את כל המשוטים שיחתרו לאותו כיוון, ולפני כן יכול להיות מצב שאנשים חותרים לכיוונים מנוגדים, ובעצם גם ככה הספינה לא מתקדמת, אם אתה חותר ימינה והוא חותר שמאלה, אוקיי? אז כן יש פה את התהליך הזה שבו מלמטה למעלה, ואז מלמעלה למטה, ברגע שהמנכ״ל יחד עם הדירקטוריון או עם הנהלה הבחירה, מגבשים את החזון ומסכימים, חייב להיות משורשר כלפי מטה ולהגיד חבר'ה, זה החזון, זה יכול להיות משורשר בכמובן אמצעים של תקשורת פנים, באתר הארגוני, בכנסים של ניהול, וזה יכול להיות משורשר אפילו לוחות השנה. אני זוכרת שהייתה תקופה שאחרי שגיבשנו את החזון ואת הערכים הארגוניים החדשים, אז הכנו לוח שנה שכל חודש דיבר על ערך אחר ושם תמונה רלוונטית לערך, או לקחנו מרכיבים מהחזון ותרגם אותם לביטים ויזואליים שאפשר יהיה להראות איך החזון בא לידי ביטוי במוצרים שונים או בלקוחות שונים. יש כל מיני פסים ארגוניים, אתה יכול לדבר על החזון ולהתחבר לחזון, סרטי תדמית על הארגון, מודל המנהיגות, הכשרות ניהוליות, שתמיד מתחילות בעצם מתוך החזון ועוזרות למנהלים לדון בשאלה איפה זה פוגש אותי, השאלה הקלאסית של יועצים ארגוניים, אבל היא מאוד נכונה. איפה אני נמצא באלימה לחזון, ואיפה אני מרגיש שהיום יום שלי נמצא במתח, או בסתירה לחזון, ואני מרגיש שאני לא מקדם את החזון, כי אני עסוק במשהו אחר, כי ההנחיות שאני מקבל מהמנהלים שלי, נמצאות במתח עם הדבר הזה, איך אני מיישב את המתח, איך אני מנהל על זה דיאלוג ניהולי, וכולי. אז אני רואה את החזון, לצורך העניין, חזון זה שקף ראשון, בכל הרצאה של חבר הנהלה. מתחילים מהחזון, קודם כל בשביל מה אנחנו כאן, ואחר כך לא משנה אם ההרצאה היא על יכולת טכנולוגית או שדה שיווקי או מנגנון לשימור כוח אדם או אפילו סקר ארגוני, קודם כל בשביל מה כולנו פה בחדר. וברגע שאתה כל הזמן כמו מנטרה מחבר את הסיפור של החזון לכל פעולה שקיימת בארגון, ושוב, אם החזון הוא טוב, נורא קל לך לשייך את זה לכל פעולה, אז אתה כל הזמן, החזון הוא חי, הוא לא אות מתה על הקיר, אלא הוא מילים חיות בתוך הארגון.
אז אני חושב שבהתחלה עשית איזושהי הפרדה, עשינו איזושהי הפרדה בין החזון לבין תוכנית עבודה, אבל אני חושב שבסוף אין מנוס, כי צריך לחבר את זה לתוכנית העבודה, גם כדי שבשטח המילים והמעשים, יש רוקב, מה שנקרא walk the talk.
נתחברו, כן, ממש.
וגם מצד שני, אני צריך להטמיע את החזון איכשהו בפעולה היומיומית של הכפיפים שלי ושל היחידות השונות בארגון. אז איך אני לוקח את הפלקט הזה, והופך אותו לתוכנית עבודה סדורה, ולא למשהו שישב בשירותים אחר כך, כמו שאמרת, לאף אחד לא... זה פשוט יהיה משהו שיקראו בזמן זה.
בזמן שמשעמם.
בזמן שמשעמם.
בחדר האוכל,
בזמן שמכינים קפה,
בפינת הקפה וכו'. אני חושבת, אני מאוד מתחברת ל-walk the talk שלך, ואני תמיד מסתכלת את זה בשני היבטים, אני מוסיפה לזה עוד נדבך, אני אומרת קודם כל walk the talk, זאת אומרת, אמרת חזון, עכשיו לך בדרך שממחישה ומבצעת את החזון הזה, והופכת אותו לתוכנית עבודה וליעדים קונקרטיים, ומראה לאנשים שיש הלימה בין המילים האלה לבין הפעולות היומיומיות שלהם, והמרכיב הנוסף שאני מוסיפה לזה זה talk your walk. זאת אומרת, כשאתה בתור מנהל עושה פעולה מסוימת, לא תמיד אנשים מבינים מה עומד מאחורי הפעולה הזאת, מה האינטרס, מה המוטיבציה, איך זה מתחבר לחזון. ואתה בתור מנהל צריך להניח שאתה צריך גם את המהלכים ואת הבחירות ואת ההחלטות שלך. You need to talk your walk. אתה צריך לדבר ולדברר כל הזמן את הפעולות שלך ולהסביר את הרציונל, ופה לחבר חזרה את זה לחזון. לצורך העניין, כשאתה בוחר להפקיד פרויקט מסוים ולהפסיק להשקיע בו, ומצד שני להשקיע בפרויקט שהוא אולי מאתגר ואולי הוא סיכוני במידה מסוימת, תחבר את זה לחזון סביב השאלה של מה המיצוב שלנו בשוק. מי אנחנו? אנחנו חברת AI. אנחנו חברת AI מובילה בעולם של הדיפנס. סתם אני אומרת, זורקת, כן? אז איך הבחירות העסקיות שלנו מתכתבות עם החזון הזה? וזה המהלך הזה שהוא מהלך מנהיגותי בעיניי לכל צורה, זה גם ה-walk the talk וגם ה-talk the walk.
כדוגמה אולי אפשר לקחת את אפיזודת המטאברס שמטה ניסתה להוביל, שהחזון היה מצוין, לכל העובדים היה ברור לאיפה הולכים, אבל ההצלחה העסקית לא הייתה שם. אז בעצם החזון הוא לא בהכרח אומר הצלחה עסקית, אלא אומר את הכיוון הברור.
החזון אומר את הכיוון, אבל זה לא מה שיקרה, זה לא מונע מהצורך להתחיל לחתור לשם. כן. וגם זה שאנחנו מביאים דוגמאות מהממות של טסלה ומייקרוסופט, שבאמת מצליחים לעשות את זה, גם יש חברות גם שהחזון לא מגיע לכדי מימוש, כי הם קיוו להצליח לפתח יכולת טכנולוגית מסוימת ולא היה להם את האנשים או את הידע, או הם קיוו לפרוץ שוק מסוים חדש והם לא הצליחו למצוא את הפרצה הנכונה. אבל עדיין בעיניי זה עדיף על מצב שבו אין לך שום מצפן ואתה מפזר את האנרגיות שלך all over ואתה נמצא קצת בהמון דברים ואנשים שלך באמת לא יודעים לשם מה הם קמים בבוקר, כי היום אתה מבקש מהם א' ומחר אתה מבקש מהם ב', ויום שלישי אתה אומר להם הפרויקט נסגר, ויום רביעי אתה מכיר מחדש את הפרויקט, והם לא מבינים את ההקשר של כל ההחלטות האלה, כי בעיקר כי אין הקשר, כי אין חזון, כי אין מצפן. אז כל החלטה לוקחת, נקרא לזה ככה.
כלומר, נחזור למטאפורה של הספינה, ספינה שאין לה כיוון בטוח תלך לאיבוד בים.
נכון, וספינה שיש לה כיוון, גם היא יכולה לעלות על סרטון, אבל לדעתי לטיטניק היה כיוון.
כן, נכון, גם חזון.
גם חזון, היה לה חזון, נכון.
טוב, דומיניקה, אנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו לא יכולים לסיים ככה עם הטיטניק, אנחנו צריכים לסוף טוב. אז בואו ניתן טיפים למנהלים ששומעים אותנו, איך בונים חזון טוב.
אז קודם כל אני אגיד שלפני הכל, המסר המרכזי שלי הוא שחזון זה לא משפט יפה, אלא זה כלי אסטרטגי לחיבור, לתעדוף וליצירת משמעות. זה קודם כל ולפני הכל, ואם החזון שלכם נותן, אם הוא גם בסוף משפט יפה, אז בכלל זה סבבה, אבל אם הוא נותן את המצפן האסטרטגי, מייצר חיבור לאנשים, תחושת משמעות ויכולת לקבל החלטות על בסיס זה בתעדוף, אז יש לך חזון מצוין. הוא מאפשר הפחתה של רעשים בארגון, ומאפשר לאנשים להיות מאוחדים, ומניע אותם לפעולה עם כיוון ברור, והטמעה נכונה של חזון, דרך מנהיגות בהירה ומכוונת תייצר אנרגיה טובה בארגון. כמו שאמרתי, הדגש זה לעשות איזשהו תהליך משתף של קבוצת מנהלים, בעיניי שהיא רחבה מהנהלה, ואפשר לעשות גם מהלך מקדים של שיתוף עובדים, בכל מיני דרכים יצירתיות, שאוספים, בונים בעצם חדר מראות ארגוני, של תמונות עתיד, ומתוך זה ההנהלה באיזשהו תהליך של ספרינט אסטרטגי, לוקחת את הרעיונות המרכזיים שחוזרים על עצמם ובאמת מחוברים לרעיון שאפתני בר יישום, ומתוך זה בונים את החזון וגוזרים מזה תוכניות עבודה.
שזה גם חשוב להגיד, תהליכים שאת מובילה באודי, בעצם ללוות ארגונים בגיבוש החזון, ובניית המסלול למימוש החזון, וגם תוך כדי לסרוק את הדרך, שלא כמו טיטניק, לשים לב לקרחונים, לדעת מתי צריך ימינה, מתי שמאלה,
לגמרי,
ולהגיע להצלחה.
במסגרת האסטרטגיה, במסגרת התהליך האסטרטגי שאתה מגבש חזון, אתה גם באמת עושה מיפוי של הסיכונים, האתגרים שיש לך בדרך ליישום של החזון, זה חלק מהתהליך האסטרטגי. וכמובן שאנחנו בעודי נשמח ללוות חברות בתהליך כזה.
דומיניק, תודה רבה.
תודה עומר.
כיף שהצטרפת אלינו, סוף סוף בנסיבות טובות. ושוב, ברוכה הבאה לצוות עודי, כיף שהצטרפת אלינו.
תודה עומר, כיף להיות חלק.
ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.